habe ich nicht in Schlitter, warum habe ich nicht in Schlitter? Rosh Yeshivat Har Etzion, mize kama asorim. הרב ליכטנשטיין קיבל את רב שלמה זלמן זצ"ל עליו כרבו המובהק. במשך כחצי יובל שנים פנה אליו בבעיות רבות ומגוונות ונקשר אליו בעבותות של אהבה כהגדרתו. הרב ליכטנשטיין מציין בהתפעלות עצומה את ישרות הסברה של רב שלמה זלמן ואת ההשראה הרוחנית שינק במחיצתו. בהספד המאלף שנשא הרב ליכטנשטיין שליטה על הרב אוירבך זצ"ל, אמר, אם ישאל אותי הקדוש ברוך הוא, מדוע עשיתי כך וכך, אוכל לענות בשקט רב, כי כך אמר לי רב שלמה זלמן. נבקש בבקשה הרב ליכטנשטיין לשאת את דבריו.
סיכום שוב, כמובן אכסדיה, הרי שקר גדול שאתם מבינים, מכירים גדלות שמזדקרת נגד העיניים, ומי לא גדול מה שעזר בזכותו לברכה. אדם שתרומתו עולם התורה ממש לא תשוער, אם יכול לדבר במימה אישית, פורמלית לא הייתי תלמיד שלו. לא שמעתי ממנו שיעור אחד. הרבה הזדמנויות נכנסתי הביתה, אחד הדברים הנפלאים אודותיו, הנגישות. האדם הזה היה פתוח, כל מי שמבקש, כאן פרשת כי תישא, מי שמבקש, הקדוש ברוך הוא, יכול להגיע. כך יהיה ביתו, כך יהיה האדם. וזכות גדולה לכם, אני מרגיש זכות גדולה לי, רק הדברים, במידה מסוימת במשנתו ובתורתו. כשחשבתי על איזה נושא שניתן להדבר על כאן הערב, נתת לדעת על דבר אחד. אנחנו חיים באמונה רבה, בדבקות בתורה, אהבת תורה ויראת שמיים. באותה תורה קראנו פשוט במצבי השמות, נתנה ממעום, נמסרה הייתי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ודרכו כתבי חז"ל בחרבי הקשרים לחכמי המסורה. אשרי מי שזוכה לראות אחד מחכמי המסורה, וכך הוא יהיה עבורי. אבל ככל שמצד אחד עולמה של תורה כל כך מקיף, כל כך עשיר, כל כך קבוע, מצד שני, דודו ולא עד דוד שב, דודו בעיותיו. יש שתי שאלות, סוג שאלות, שמתוארות בדור אחד ולא בדור אחר, שפונקציה של ההתמודדות שבין הנצח ובין הזמן. חשבתי את הדעת על נושא שבו מצד אחד הבעיות, השאיפות, סדר עדיפויות, חלק ממסכת עולמנו בלימודינו, מצד שני שיש התייחסות לצרכים האנושיים, התרבותיים, הייחודיים של דור מסוים. אחד הדברים שמאפיין את המציאות המודרנית, מעביר אותם משני מובנים. היו דורות, גם בעולם הרחב האוניברסלי, שבהם פחות או יותר אור וחושך נששו ביבוביה, אחד שפיין בנפרד. הוא ידע מה רע, מה טוב, מה עשו, מה מותר, מה מבקש, מה נצלד. התרבות המודרנית, ואני אומר עוד פעם, גם בעולם הכללי, תרבות שמאפיין אותה בגלל הרבה, אור וחושך נששים ביבוביה. יש לה גיבורים, טיפוסים, דמויות, ערכים, שבהם מצד אחד אתה רואה דברים מתעושים ואולי מתואבים, ומצד שני אתה רואה הערכה והערצה, ואתה רואה סופר ששואף שבתוך התודעה שלך התקופת הזאת תהיה. מי דמות של רסקולניקוב, ספרו של המפורסם של דוסטויבסקי, דמות טיפוסית לדורן. אבל כמה שדבר זה נכון לגבי התרבות הכללית, נכון שבעתיים לגבי עולמנו שלנו. הם חיים בדור שבסך הכל לפני כמאה שנה היווה עם, תור מדינת ישראל, היווה עם מסור לתורה, חייך על ידי תורה, ומחפש את המעשה שיעשו בדרך שיחובה, כשלא פסו ביתרו. הוא פונה לגדולי תורה שיתוו את הדרך ויצרו אותה. מיני תהליך החילון שפסה בתוכנו, המציאות הזאת השתנתה. והיום יש מידה רבה, דווקא בתוך המדינה שלנו, בגלל אופייה, יש מצב שבו אנשים שומרי תורה בורים, אם בתוך המדינה, אם בתוך מציאות אחרות, בחיי חברה, בחיי כלכלה, בחיי מגורים, עם ציבור אחר. וחלק מהחיות שמוצרת עלינו בתור שומרי תורה ומצוות, וחלק מהשמירה הזאת היא להעביר אותה לדורות הבאים, על תורה והקדושתה. חלק מזה נוגע לחיים שלנו, גם תחומים שאנחנו יודעים בדיוק מה לעשות, בסביבתנו הרבה מתרחש, הרבה מה שמתרחש מתגלגל לפתחנו. אחד הדברים שנראה לי מאוד מאוד אופיינים לדור שלנו, מי שיהיה בצבא, מי שנמצא בכלכלה, בתעשייה, מכיר את הדברים מקרוב, בעיית ההתמודדות שלנו כשומרי תורה ומצווה, לחיי רוח, לחיי זיקה לתורה, של ציבור, של חילים, שרחוקים מזה. וכאן אנחנו נתקלים בפסוק שרצו בתורה ולפני עיוור ידי מכשול. הפסוק מופיע יחד עם פסוקים דומים, לא תראה חירש, פרשה בקדושים, ועירו ראשונים שבעצם פשוטו של מקרא, בכלל לא מדובר על עניין של דבקות מייסורים או זהירות מייסורים, הם פשוט כמו שמו, לא תקלל חירש, לפני עיוור ניתן מרשום. לא סימן במוחו שיכול להפשיל מי שאינם מסוגל להימנע מי קשה בו. אבל חז"ל עשו כאן שימוש מטאפורי, והשימוש הזה במידה רבה עבר לתודעתנו יותר מאשר פשוטו של מקרא. קריא כאן בקיצור, הרמב"ם יכול להתרוצח בתשומת נפש. נדבר שם לגבי זה שאדם צריך להיזהר מלעשות פעולה שתחתית את השני, שזה תמצית איסור לפני ותחיל לפשור, אין כל המכשיל עיוור בדבר ויפיעו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עיוור ואינו רואה דרך האמת מפני תאוות ליבו הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר ולפני עיוור תתן לפשו הנושא הזה של עצמו יש כמה וריאציות, קראתי כאן את הניצוח המרכזי, לפני ולפני מכשול, או יש גם כמושג אחר, שברמב"ם קצת מטושטש ההבדל, מחזיק שדה עברי עבירה וסייד עברי עבירה, ועל זה יש לרמב"ם פירוש משנה בתרומות, פסוק אחר, עתיד אתכם רשע, להיות עד חמץ. אז וריאציות. אבל זה שהכי ממוקד לפני עיוור תתן מכשול. עצם מה שנאמר כאן זה ברור שיהודי ששומע מצווה אתה לא תחשוב להכשיל אותו. אבל זה, הוא לא בעצמו לא יוצא להיכשל. אבל אם אתה נמצא בצבא ויש בסביבתך חברים שבינם לבין השבת אין ולא כלום, מה מותר לך לעשות? מה מוצא לך איזה אביזרים, איזה הזדמנויות ניתן להעמיד לרשותם, שלא יהיו כרוכות באיסור, גם שמבחינתם אסור למזיז אותם. המוצא לך לחלק שקי הגילוח, המוצא לך לענות טלפונים כשאתה נמצא בש"ג בשבת, המוצא לך לעזור לאדם שמתבבא בקרשים תוך כדי נסיעה ברחובות, חבר להדריך אותו, לקבוע איתו חסד, שלא יעבור את צריכים להיות עושים. הבעיה הזאת הופכת להיות בעיה קרדינלית ומרכזית. משום זמן יש התייחסות לנושא הזה, אני אציין בקיצור, כמו שניתן בנמרץ, שתי תשובות שמופיעות במלכת שלמה, פסק שלישי, שבעצם יש לי כשלעצמו שני אלפין, שרווח את השמועה בכל מקום, כיצד הוא פסק בנידון. עניין לפי היבטי מכשול, מתייחס בחלק, לא לתת אביזרים או הכלים כדי לעבור, גם לא כדי לכוון אותו, לעודד אותו, לאפשר לו לעשות דברים דברי איסור שאחרת לא ניתן יהיה לעשות אותם. אם זה כמה הסתייגויות, היות וכל מונח בפסוק, תמיד לי ההגדרה, מה זה מכשול, מה זה לתת, מי זה עיוור, בכל הדברים האלה יש דיונים נרחבים ברמה של ההלכה. הכל היה שמזר מידע, אבל אני רוצה להתייחס דווקא לדברים שהוא העלה, שהיה בהם מהחידוש, וכאלה שהיו במסלול מוכר וידוע. שאלה ראשונה שאני רוצה לדבר עליה, בסדר ככה, ארף. כיבוד באכילה ושתייה, כמי שיודע שלא יברך. ואז צריך כל אדם לשום דרכיו, לחווה עם מעשיו של שמיים, חושבני, מי שבא אליו אדם חשוב, אשר איננו שומע תורה ומצווה, אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם צומח במסעדות תורה וכל דבר. ואם הבעל הבית לא יתנהג איתו בנימוס המקובל, לכבד אותו, במידי דמכר ומשתי, בגלל זה שמצד הדין אסור ליתן לאחרון אלא מי שיודע שנותן ידיו ומברך וכי מבואה בשולחן ערוך. אז אם יש סיטואציה כזו, האם מותר לך להכיל אותו, שאתה יודע שלא יברך, אתה מכשיל אותו. מצד שני, מדובר באדם שיש לה איזושהי אהדה, איזו פי נחמה בלב, עם מסורת, לעבר, לפי המוכני של כנסת ישראל, משהו מזה יישחק אם לא תכבד אותו. ברמה אחת ניתן להתמודד בשאלה מן הסוג הזה, והוא אמר, תשמע, יש הגבלות. יש לפעמים שהמטרה מקדשת את האמצעים, ובאמת יש פה אמצעים מסוימים שלא רצויים, אתה נותן לה לאכול, והוא יוכל בפניך, נשקיבן, שישקידם, נקלו. המצע שלי, אתה מקדם יראת שמיים שלו. ניתן לבדות כאן איזה מעין דוחה כזה, ומתיר, רב שההלכה יש הרבה דברים שניתן לעשות אותם, אם יש מול הנקודה הבעייתית, יש משהו חיובי. אפשר בזמן לא בנה על זה. הוא לא בנה על זה שיש מעין איזה סדר חולצה כזה. ובכן יש כאן דבר מאוד מפליג, מאוד מחיק לכת, מאוד חדשני. מה שאומר בעצם זה שאם אתה רוצה בתהליך שיש בו איזון שהדבר החיובי שבו גובר הצד הבעייתי שבו, זה לא מקשור. אז זה מקשור נטו, אתה מטיב עםו, מגביר, מגדיל את מאגרו ואת תוצאותיו הרוחניים. כשימו להם מדבר פה תשובה למדנית. לא זה שישיבו וחדש, בין הסודך לא יסססו. יש פה עניין של הגדרה, מה זה מכשול? וזה אומר לא מהווה מכשול. זה מהווה מכשול, מה שמשול ארוך כתוב שעשו לעשות את זה. אבל ברגע שזה לטווח ארוך, מטיב עמו, זה לא מכשול, את גומר איתו חסד וטובה. מתוך כך, הוא מעלה דוגמה, תראו עד כמה יש לו משהו מהפכני בדבריו, ונראה שאם אחד רואה בחברו שותה יין של עורלה, שזה איסור לעם, ואינו יכול בשום אופן למנוע, אלא על ידי זה שיחלקו אותו ביין של תבל, שיחליף אותו ביין של תבל, או שסתם יינם, מסתבר, אין כאן שום איסור בזה שעושה מעשה כזה, בקוב העשה, ונותן יין של תבל, כיוון ולא מעביר שום מכשול, אלא אדרבה, מציל אותו בכך ממכשול יותר גדול. מה לא לראי? נותן לאדם לאכול חתרת חזיר? אלא מה אם במקום נותן לו חתרת חזיר, לא תתן לו, הוא יוכח את אחד נבלה בגודל כפליים, או יוכח גם נבלה וגם טריפה וגם מיצוע אחר. זהו מתאים. אנחנו נעשים דבר כזה, תקרא את היד שלך, צריך לחזק חזיר ברסטורן. יש כאן נקודה מהפכנית. ושואלים אותי אותה שאלה, אין התעוזה שהייתה לו, ולא היה שאלה לו כמובן. הייתי אומר, אם כבר הייתי בא להתיר, זה מכשור. חתירת חזיר פה הגדרה זה מכשור. מטמטם את הנשמה, מוסיף את זה מהדרך. אבל לא כל מכשול תורה אסרה. לפני מתי מכשול תורה אסרה, לתת מכשול כזה, לתת מכשול, שמכשיל אותו. פה יש דברים שבמהותם וזהותם הם מכשול, אבל הם לא מכשירים את האדם שנתקל בהם. זה לא משהו שזם לא אומר, זה לא מכשור. כי אתם צריכים להבין אף התעוזה שבדבר, והיא שיש פה ביטחון עצמי אצל הפוסק, את מי שותן את הרעה הזאת, כיצד דינים משתשבים בעתיד. אז זה שהוא הולך לעשות פרסרה בחזיר, זה אתה רואה נגד עיניך. אלא מה, אתה משאר, אם אתה תכבד אותו, ותצא לו את קרסבשקה, ותראה לו חיבה ואהבה ואהדה וכו', אז זה יקרב אותו. בשנה הבאה הוא יראה אותך, כמו שכתוב ברבות רבי נתן, הוא יתבייש, הוא יצא חזיר ומבקש פעם הבאה. ואתה צריך לכתפיים רחבות ביותר. יש בכך שתי תכונות כל כך אופיוניות לשלם זם. מצד אחד, ביטחון עצמי בדרכו הלימודית, בתורתו ובמשנתו. אני לא הכרתי בכל כשנות חיי עלי אדמות ענף כמותו. גם משה רבנו לא היה ענף כמותו. אבל כשרב החיות לפסוק שאלה, הוא לא פחד, לא מחשמל ולא במכשירים רפואיים, לא מכל שאלה אחרת. הוא ידע, זאת חובתו, זאת אחריותו. והשם אותו יכפר אם חודית באיזו טעות. או שנית, יש בגלל קבל השיטים ובתשובות אחרות, הוא רואה לא רק את הגאון, את הלמדן, את החדשן, את בעל תעוזה לימודית, את רואה את האכפתיות, האנושית. אותו אדם, איך תקבל, איך תקבל פניו? פנים זה עבור משהו, שאנחנו כתוב שצריך לזור זורף, לשוחי חזיר? לא. תריף אותו עליו חום, את החום הזה, זה מה שהיצר יכול להרגיש כל כך. בחלק, אהבת ישראל כמשהו מופשט אם נרצה. בחלק, אהבת האדם. המאור שבו, והוא גם בלשון חז"ל מחזירה למותיו. היה זה גאון בלמדנות, גאון ביחסי אנוש. יצאת ממנו והרגשת, אשריך שזכית לדעות בדור כזה, שזה שום זר מהתורה. אבל כאמור יש תעוזה רבה, חדשנות. יש משהו, מי שרוצה לראות, חגות המקווים שלנו, מסיבה קופי א', שדומה לכך, זה רבי שרוזר לא מצטט, אבל הקו הדומיננטי ברור. על השאלה אחרת שלא נמצאת בספר, אבל שלצערנו לעתים ברווחת. יש משפחה, משפחה מבוצרת, דתית מבוצרת, יכולה להיות מבוצרת בשני כיוונים. יכול להיות שההורים גדלו וגידלו לתורה ומצוות, והבן או הבת או הנכד או הנכדה סטו מן הדרך. או יכול להיות מקרה יותר מרנין לב, משפחה חילונית, שהבן או הבת חזרו בתשובה. כך או ככה יש בעיה איך להתייחס. ‫אין לי חיית דוחים שונות. ‫יש לו זוג שסתו, ‫רוצים ללון בבית בשבת, ‫שאתה יודע שצוען המשפחה ‫לא ישמעו. ‫או כאמור, כיוון הפוך, ‫מה לעשות? ‫שבואו לו, מה לעשות? ‫תתן להם מיטה לך לישון ‫שיבלו שום תורת המשפחה? כך ביקש את השכיח. קרובים שרוצים לבוא, האם את יכולה להזמין אותו לבוא לשבת, כשמדובר באנשים שאם לא מגיעים אליך לשבת, הם שבת על האדמות כבר לא יראו? זהו זה! אז כאן, משהו שעוזב היה פוסק, כך נאמר פי השבועה, להזמין אותם, כשאתה מספק להם אמצעים שהם יכולים להסתדר עם שעורי סוף השבת. אתה לא תם טיפש כזה, אתה יודע שבתום הסעודה, 8, 9, 10, הם נוסעים הביתה, קשה להם לשבת אצלך כל השבת, אבל שוב בחלק פורמלית יש כאן משהו שלא בדיוק מכשול סופי, וגם זה תורם לאווירה של שבת, גם זה משאיר אותה מוכנית. ושנית, מי שמסתכל עליו בפנים, שואל את עצמו, זה האדם שעולה לפצה משפחות. שאלה אותי אישה שאני מכיר היטב, השאלה הזאת, היא כבר אלמנה, שומר על מצווה, הילדים שלה חוקים מעט. יום אחרי שאלה אותי מה לעשות, אמרת, תעשה את העצה הזאת, תזמין אותם לשבת, תספקי להם מגורים, אוכל מה שהם רוצים, מה שהם יפסו ויפסו, את יודעת את זה. אם לא יהיו אצלך, הם לא ישבו שבת יותר טוב. פנתה אליי ואומר, אוי, חבל שלא דיברת אותך לפני 5 שנים, בינתיים את הנכדים כבר איבדתי. יש כאן בפסיקה הזאת אהבת תורה ויראת שמיים, אהבת השבת, אהבת הקדוש ברוך הוא, וגם אהבת האדם, אהבת המשפחה, שאותה רוצה לנסות להגיד, לא להפריד. כך שאלה שלישית, היא כן מופיעה במלכה שלמה, וזה משהו קצת שונה, בלכות לפני עיוור. כל מי שדרך, אסף בית מדרש, יודע דבר אחד ברור, המון דברים שונים במחלוקת. אם מי זכותה לברכה בא מטלס, אבל היא זוכרת בחוות צעירה, בשביל טלס, היא הייתה לי את המסתובבת שם, אמרו לו, תשמעו, אמרו לבחור, רוצים לבחון אותך, אם לא תדע, אז תסור את המחלוקת. זה תשובה ברורה. מה לעשות בקיר של מחלוקת? האם יש שאלה שלפני עיוור? אתה חושב שלא ניתן לסמוך על היתר המכירה בשמי. החבר שלך חושב שמותר, או להפך. האם יש לפני עיוור? האם זה אתה מודה לפי שיטתך, לפי שיטתו? יש לו שיקולים ושיקולים שונים. אחד, שמעתי לו פעם ממורי ורבי רבי סובייט זכרונו לברכה, ולפני עיוור יכול להיות אחד משני דברים. או למנוע את העבירה, או למנוע את הדרדור לכיוון רשות של האדם שאתה מקרב לעבירה. או מה פה יהיה אחד הפכמינות במצבים שצאתי כאן, או מקרה אחר, אם אדם עושה פעולה שהוא, משל הגמרא נתכוון, יכול בשר חזיר ואחר בשר תלה. הוא חשב שזה לא טרף, והוא מוכן על זה. במקרה מדובר שהשכחת הבד"ץ באותו מקום שהוא חשב שלא טרף חזר. האמת לפני עיוור, כשאתה עושה, מכוון אותו למה שהוא חושב שזה עבירה, אם לשיטתך לא, או להפך. השאלה הזאת התגלגלה פתחו של שלמה זלמן בגיל שביעית. הדבר הזה כשעצמו מאוד מעניין. יש אדם אחד שדבק בעולם השביעית בחברה שלנו, ושני אנשים, חזון איש ושלמה זלמן. ספרו שנמצא במתן הארץ השביעי, קלאסי. אותה שאלה, האם מי שאינם סומך על היתר, האם מותר לו להעביר כסף של דמי שביעית, שכסף של פירות שביעית, אם בחרת פירות שביעית, יש לך כסף, יש לקבוצת שביעית, אסור למסור אותו עליו הארץ, אם אתה מסור אותו עליו הארץ, הוא לא ידאג בו להוציא את הכסף על מצרכי שביעית, כפי שהפליט צריך. אבל אתה סומך על היתר, אז מבחינתך אין גם בעיה, אבל מבחינתו היא כן בעיה. אבל מבחינת הוא מסוימת, אוצר תמורי בדרך היושר, ושיטתו, תאמר, איתותו איסורים, מחבל אותו איסורים. מאידך, מבחינתך, זה היתר. ואתה, זה שמדובר בדבר שהוא חושב שזה איסור, זה אתה לא לוחש לו אוזנו. אבל יש לי בעיה גם כשמרמים אדם, אני לא פשוטה. אבל גם בעיה מצפונית, לדידך, מה זה דידו? משהו בכיוון הזה, שהשאלה הזו, בעת זה, יש ברטווה במסר סוכה, הרכים, קיצור נמרץ, בעיה של המקרה, לא להיכנס לפרטים. יש תמיד ראש המינן שמאכיל לחברו מה שהוא מותר לו לפי דעתו, מה שלפי דעתי גם שאני נותן, אין בעיה, אין בזה משום שלב יותר מכשול, ואף פי שיודע בחברו שזה שמקבל שהוא אסור לו לפי דעתו, בחברו בעל הוראה שמאכיל, אז זה גם כי ראו להוראה, כל בא מהכולת, כולם אני אפשר כמה כאילו שאני רוצה. לא. האם שלי הוא משלו, אבל העריצות שאני כופה עליו בדיוק את הסטנדרטים שלי, כשאני עוטב את הדברים באיצטלר שיפנה ואותם אפשר, זה אני לא עושה. אז עוד פעם, מה אני יכול לומר לכם, שאני יודע בדיוק מה פיפים, מה אני כיוון אותו, מה היה שיקול שלו, שיקול של אדם בחברו, שיקול של אדם במקום, שיקול שביעית מול שיקול של אהבת הבריות, אני לא מתיימר שראיתי לסוף דעתו בלידון. אבל שראיתי לסוף נשמתו, זה בהחלט שכן. גם כאן, בתחום שיפה ביותר מכשול, גם כאן הדאגה הערכית והחינוכית שחלק מהחינוכים כלפי כלל ישראל וכלפי רב ישראל בא לידי ביטוי, אבל תוך כדי שמירה על הזיקה הנפשית, הבין אישית, חלק מאותו מאור שהיה משמתו הגדולה. ניתן לי עוד הרבות דיבורים הרבה, להזמן לי למרשר. בין היתר מעטים עמדו על נקודה מעניינת ברמב״ם, שרמב״ם אומר שלפני עיוור צריך להיות, כי הוא יחשב לעיוור רק עם תאוות הנפש מתאבנת אותו. ויש שיקולים אחרים, אין בעיה. ועוד כאלה וכאלה ניתן לרבות חילוקים. אבל מה שבאתי כאן הערב זה להעלות אתכם, להעלות את עצמי, ראש ראשונה, לתת כבוד לתורה, לתת כבוד לקדוש, שבמרומים משתעשע בלימוד עם השם זלמן, זכר צדיק לברכה. יהי זכרו ברוך, נשמתו, אופיו, תורתו, משנתו, מכל זה שנדע אנחנו בין עומדי תורה ושומרי תורה שאפילו לא מלמדנים, לראות את הגדולה, על כל היבטיה, על כל רבדיה, על כל תכוניה, שנוכל כמיטב יכולתנו להתבשם, לפרוח ולשגשג, גם אנחנו.
תודה רבה לרב אהרון ליכטנשטיין שליט"א, שעשה מאמץ גדול להגיע לכאן, אולי במקום הכי רחוק מכל הדוברים הערב, ולכבדנו בדבריו. אני חושב שכולנו הרגשנו שאלו היו דברים היוצאים מן הלב. וכידוע, חז"ל אמרו לנו, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אז שנהיה באמת ראויים לקלוט את הדברים הגדולים ששמענו עכשיו, ואת רוחו והנהגתו והדרכתו הענקית של הגאון הגדול, הרב אוירבך זצ"ל. בעוד חצי דקה ניכנס לכאן הרב לאו שליט"א ונשמע את דבריו. הרב כבר הזהיר אותי מראש שהדיבור אצלו הוא מדוד והוא יוכל רק להיות חצי שעה. לצערנו ניסינו להקציב לכל דובר 3/4 שעה, אבל זה בצוק הזמנים. אני גם יכול להוסיף שנודע לי רק לפני כמה שעות שהרב לאו כרגלו בקודש מפיץ תורה לא רק בארצנו אלא בכל רחבי העולם, ורק השבוע הוא עבר ממדינה למדינה בארצות אירופה להגדיל תורה ולהאדירה. ברוך הבא הרב. ניגש מיד לדבריו של הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל לשעבר ורב העיר תל אביב יפו בהווה. קשריו של הרב לאו שליט"א עם שלמה זלמן זצ"ל משתרעים על פני 45 שנה, החל מ7 שנות לימוד בישיבת קול תורה בשנים תש"י עד תשט"ז בצעירותו, ועוד שנים רבות של יציקת מים על ידיו וקרבה אליו כבן אל אביו. רק אומר אנקדוטה קטנה, שביקשתי מהרב נושא לשיעור שלו היום, הוא אמר לי, איך אפשר לתמצת קשר כל כך עמוק וכל כך חזק בנושא של כמה מילים? לכן הוא בחר להשתמש בפרפזה של מה שרבי יוסי בברכות דף ג' עמוד א' אומר לאליהו הנביא, למדתי ממנו. בבקשה הרב לאו.
ברשות כבוד הרבנים, ראשי הישיבה, ציבור נכבד ויקר, מוריי ורבותיי, אני לא זכיתי לקרוע קריאה לא על אבא ולא על אמא. הפעם היחידה בימי חיי שקראתי קריאה בהלוויה היה הלוויה לפני 16 שנים של רב שלמה זלמן. הלכנו ברגל משערי חסד עד להר המנוחות כ3 שעות עם בגד קריאה, באתי מבית הרבנות הראשית אז. בדרך מישהו מגיש לי טלפון, מחפשים אותך מכל ישראל בצהרי היום, כרמית גיא וקריינית. כבוד הרב הראשי, רציתי לשאול אותך, המשטרה מדווחת לנו מהמסוק המשטרתי שבהלוויה של הרב אוירבך, משתתפים כ300,000 איש. מי זה הרב הזה? שאלה מאוד, שאלה תם, שאלה נכונה מאוד. אמרתי לה, אוי לנו, ממש באלה מילים. כל ישראל, אדם שחי בעיר הזו 87 שנים, פז, נולד פה. מעולם לא יצא את הארץ לשעה אחת. מעולם לא עזב את ארץ ישראל. בקושי עזב את ירושלים לעתים לשבת או ללילה, כי בניו היו מחוץ לעיר, ופה יש שמחה, פה יש שבת, פה יש ברית. אז הוא הגיע גם לתל אביב, אפילו לאמנואל, לבניו. מעולם לא יצא. הוא מקובל על כל העולם היהודי, ואתם בכל ישראל צריכים לחכות שילך לעולמו, ומהמסוק של המשטרה דם הלמעלה ממך, יספרו על איזו לוויה המונית של מישהו אנונים, בלתי מוכר. לאן הגן? אם היה מופיע על איזו במה עם גיטרה, ושר שיר אחד, הוא היה כוכב נולד. אבל הוא בסך הכל היה ראש ישיב. אני רק רוצה לתקן אותך, 300,000 זה גברים בלבד. הנשים לא הלכו בתוך המניין של 300,000. הן עמדו בחלונות, הן עמדו על המרפסות, בנות בית יעקב עמדו על הגגות, ונשות ירושלים עמדו בשולי המדרכות שאנחנו עברנו. הכביש כמובן היה עם ההמונים, משטרה סגרה את כל הכבישים הללו, כולל שדרות הרצל עד להר המנוחות. 300,000, אולי 600,000, אם נוסיף כמניין הזה בנים, בנות ונשים. אבל זה המספר לא משנה. זה באמת לא מה שחשוב. חשוב, מי היה האיש? ואת יודעת מה אמרתי לה, קרנית? השאלה שלך היא אולי גם התשובה שלך. לא ראו אותו בכותרות העיתונים, הוא לא איים על אף אחד, הוא לא הספיק להתפלג מאף אחד. זה שאת שואלת, במקום אינוויטלותו, שם אתה מוצא גדולתו. גדולתו של אבשלום זלמן היא שיכול היה להיות מאור להמונים ולדורות הבאים, אין לי ספק, מבלי שאנשים פה, אנשים אינטליגנטים, ידעו בכלל שדמות כזו קיימת. הגדלות של אבשלום זלמן הייתה בין היתר, אי אפשר לתמצת כמובן, גם לא בשעות, בין היתר בהתחשבות בזולת. התחשבות מרבית, טבעית, זה בא לו באורח ספונטני ביותר. לא רק שהוא לא סמנת באף אחד. הוא לא נזף, הוא לא הרים קול. זה לא פלא שכאשר הוא מלווה את רעייתו הרבנית, וכולם ספדו לה, הוא לא אמר כלום. רק ליד הקבר הפתוח, לפני סתימת הגולל, הוא אמר לה, נהוג לקבל ובקש מחילה מהנפטר. בכל הדרך של ההלוויה חשבתי על מה אני צריך לבקש ממך סליחה. ולא מעלה בדעתי שאי פעם חלילה פגעתי בך. אני לא זוכר שפעם הרמתי עלייך קול. אני לא זוכר שרבנו אי פעם. בטח לא הלפתי אותך אף פעם. אבל נהוג לבקש סליחה. יכול להיות שנסתר מזיכרוני. אולי בכל זאת פעם פגעתי במילה, אז אני מבקש ממך סליחה, מחילה וכפרה. זה הוא אמר בלוויה שלה. כמה אנשים בתוכנו יכולים להגיד הספד כזה? מעולם לא פגעתי בך. לא אמרתי מילה. בדירה הזו המצומצמת בשערי חסד, רחוב שלו בזלמן פורוש 11 לימים, אז שנתנו לזה שם רחוב, החמות הייתה גרה שם, חותנתו. ואחרי שהרבנית נפטרה, היא הייתה נשארה בבית, הוא טיפל בה כמו בן באמא שלו. גם בזה אין הרבה דוגמה אך ורע לדבר כזה. באיזה דירה פצפונת. מי זוכר את חדר הספרים, את הספרייה של שלום זלמן? לא היה שם מקום לזוז. שני אנשים, לא יותר. המושג של כל עולמו תורה זהו. ההתגלמות של הביטוי של הגמרא, שייף עיל, שייף נפיק, נכנס שפוף, יצא שפוף, באוטובוסים הוא מגיע, לא מוכן מוניות אפילו עד שיף, ישיבת כל תורה העמידה לרשותו, מישהו שיקח אותה במונית, אני צריך להמשכנע אותו הזמן רב, היא הנושא באוטובוסים. שייף עיל, שייף נפיק, וגריס באורייתא תדירה, ולא אחזיק תיבותא לנפשי. אני לא מכיר עוד מישהו שאפשר להמליץ עליו עד כדי כך את הביטוי הזה על כל שלביו של המשפט הזה. ההתחשבות בזולת הגיעה לביטוי למשל בשנה אולי האחרונה. ערב ראש השנה הוא היה נוהג כל יום שישי לבקר חולים. היו לו גם כמה זקנים בודדים שהוא היה נוהג ללכת אליהם. הם גרו בירושלים בבתים הישנים קומה רביעית בלי מעלית. והוא היה מחטט את רגליו ומטפס, והיה אז חלש מאוד כבר בזמן האחרון, עולה לאט את המדרגות, מדרגות האבן בבתים הישנים, ארבע קומות ניתים, לבקר קשיש, או לחזק את רוחם, במיוחד ערב ראש השנה. באותה שנה, אני לא יודע אם זו הייתה האחרונה או לפני האחרונה, לזכור ברית, הוא כבר לא הלך לבית הכנסת בשערי חסד. ליל זכור ברית, ערב ראש השנה, הסליחות, שעל פי דין מי שיושב לו עלינו שבעה למגילת אסתר או לזכור ברית, רשאי לקום, לצאת לבית הכנסת, בתוך השבעה. זכור ברית? רב שלמה זלמן לא הלך לזכור ברית לבית הכנסת. למחרת בבוקר הוא הולך לסיבוב הקבוע שלו לביקור החולים, והזקנים, והוא מטפס את המדרגות. או שזה היה רב בורוך או רב עזריאל, אחד משני בניו אלה, שאל אותו, תחתם, אבא, לזכור ברית לא הלכת, לצורה הכל היה הלוכה, 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 מה אומרת ההלכה? לזכור ברית לא הלכת מפאת חולשה. אתה הולך ארבע קומות לעלות לבקר איזה זקן בו. אז הוא בחיוך רפא אמר לו, זכור ברית שהייתי צריך לבקש סליחה בלילה של סליחות, זה ביני לבינו, לבין שלנו. הוא יודע את חולשתי. הוא שחרר אותי מההתחייבות לבוא אליו. הזקן הזה בקומה הרביעית, הוא לא יודע את חולשתי. הוא יחשוב ששכחתי אותו. הוא יחשוב שאני מזלזל בו. שלא אכפת לי ממנו. אז הייתי נאלץ ללכת כדי לא לפגוע בו. ובוא נשתלם, לא נפגע מזה שלא באתי אליו אתמול לזכור ברית. הוא יודע שאני חלה. זו התחשבות טבעי. התחשבות בזולת, בדברים היומיומיים. האוטובוס, הוא יושב פעם באוטובוס כדרכו באוטובוס. הוא ישב ליד החלון, היה מקום פנוי לידו, הגיע איזו גברת, בלבוש לא כל כך צנוע, והתיישבה לידו. רב שלמה זלמן בעדינות, לוחץ על הכפתור הזה, הפעמון, שמודיע לנהג שהוא צריך לרדת בתחנה הקרובה. פעם זו הייתה מצילה כזאת, שהיו מושכים אותה מהגג. וקם מיד, כמי שצריך בתחנה הקרובה, אוטוטוט לרדת. וקם ממקומו לאחר שהתיישבה. זאת לא הייתה תחנה שהוא היה צריך לרדת. הוא היה צריך לרדת בעוד חמש תחנות. הוא הלך ברגל והגיע. ושאלו אותו, למה הלך? הוא אומר, היא בת ישראל. מה, אני אפגע בה? לשבת לילדה לא יכולתי, לא הייתי רשאי על פי דין. לקום ממקומי ולעמוד על ידה שהמקום שלי פנוי, היא הייתה מבינה שאני לא סובל את קרבתה, היא הייתה נעלבת, הייתה נפגעת. אז הלכתי קצת ברגל מוסיס, בשביל לא להלבין פני אדם ברבים, בת ישראל שווה ללכת כמה קילומטרים. איפה זה לא פוצים דבר כזה? כשכתבתי את המחברות של שיעורי האיום שלו, מה שנקרא בישיבות גדולות שיעור גודל, אצל פסלם זלמן זה היה ביום רביעי בשעה 6, שיעור איום זה נקרא. הוא נתן את השיעור שלו, שיעור ה' שהיה בכל תורה, ימים א', ג' וה' מאחת עשרה אחת, נוסף לכך לכל הישיבה בשעה 6 ביום רביעי שיעור עיון על הסוגיה של השבוע. שיעורים מופלאים. לי יש מחברות שאני זכיתי להיות זה שכתב את השיעורים של אותו, כדי לא היו אז מכשירי הקלטה. אני מדבר בשנות היהודים, מתשי"א עד תשט"ז. זה לפני קרוב ל-60 שנה, כ-60 שנה. אני הייתי כותב את השיעורים בכתב ידי, מהר כזה. בלילה הייתי כותב את זה נקי, מסודר, ובבוקר מוסר את זה לשלמה זלמן, לעיונו. יש לי הזכות להחזיק מחברות עם הערות שלו בכתב ידו. פעמים הערות ארוכות, לפעמים הוספות. הייתי צריך להשאיר עמוד ריק בסוף, אם יש לו השלמה, שהוא לא הספיק לומר את שבת בשיעור, לעתים מילה או שתיים. ההערות האלה זה ספר לימוד בפני עצמו, אבל ספר מוסר. חזוני שדייז בחיים, תשי"ד ונפטר, וחשבן תשי"ד שבת לך לך, והוא הקשה עליו משהו. ואני כתבתי בראשון רגילה, וקשה על החזוני, הייתי מקבל ממנו אחר כך את המחברת המתוקנת בקו אלכסוני שלו, מחק את המילה וקשה וכתב מעליה וו צלי עין וצריך עיון בחזון איש. אמרתי לו, רב, מה זה? אני צריך ללמוד, למדתי ממנו. אמר לי, אני מקשה לחזון איש? מי אני ומי הוא? אני צריך לעיין בדברי החזון איש, כי לא ברורים לי, יש פה תמיהה על החזון איש. אבל מה זה להגיד קשה? צריך עיון. זה בערך סוג של ההערות, כי זה היה האופי שלו. זה היה ההתנהגות שלו. למה אמרתי, למדתי ממנו? אותו רבי יוסי עומד לנגד עיניי, הצלח על רבי יוסי. תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. יש דעה שזה חורבת רבי יהודה יחסין. חורבה אחת, יש בספרים, באחרונים. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, המתין בדלת עד שסיימתי תפילתי. משסיימתי תפילתי, אמר לי שלום עליך. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקוני עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. מפסיק רבי יוסי את הסיפור ופונה אלינו. אלינו זה כולל עכשיו פה ברעננה. באותה שעה אומר רבי יוסי, למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, מותר. ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה, ואז הוא ממשיך בסיפור. שואל הצלח, הצלח זה הנודע ביהודה, וספרו ציון לנפש חיה על מסכת ברכות, על הדף, זה הדף השני של הש"ס, ג' עמוד א'. איך אומר רבי יוסי שהוא למד ממנו שלושה דברים? הוא הורה לו רק שתי הלכות. היה לך להתפלל בדרך, היה לך להתפלל תפילה קצרה, שני דברים. שאין נכנסים לחורבה? הוא לא אמר שאין נכנסים לחורבה. הוא רק שאל אותו שאלה אינפורמטיבית, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אם אני שואל מתוך סקרנות, למה אתה הלכת לשם, סימן שאסור לך ללכת? איך למד ממנו שלושה דברים שהוא הורה לו רק שניים, היה לך, היה לך? עונה הצלח, זה משפט אדיר ללימוד מוסר השכל לכל החיים. רבי יוסי לא אומר, למדתי מדבריו של רבי, של אליהו הנביא. למדתי ממנו. ממנו זה מההתנהגות שלו, מהאישיות שלו, מהדוגמה שלו. אליהו הנביא לא נכנס לחורבה. כי הסיפור אומר, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. כלומר, הוא עצמו לא נכנס. למדתי ממנו שאין נכנסים לחורבה. למה? מפני החשד, מפני המזיקים, יש דעות שונות לנמק את ההלכה הזאת. אבל אני את ההלכה למדתי לא מהדיבורים שלו, לא מהכתיבה שלו, אפילו לא מהספרים שלו, מהאישיות שלו למדתי. לכן כשביקשת ממני, מה אני אגיד על פשוט מזלמן? למדתי ממנו. ממנו, מהדיבורים שלו, 45 שנה, יכול לספר סיפורים אין ספור. הספרים שלו, מי עוד בגיל 18 כתב חיבור בשם מאורי אש על חשמל בשבת ויום טוב. אדם שלא למד בית ספר יסודי, לימודים כלליים, למד בתלמוד תורה יצחי, לקח מהנדס חשמל בשם שטרן בנעוריו, הוא לימד אותו יסודות של החשמל, והוא הולך לדבר עם החזניש על כתב יד, אם זה חשמל זה עניין של מוות, אם חשמל זה עניין של בוימה, בונה מעגל חשמלי. אני יכול להעיד שהיה לו חיבור על פריג'ידר בשבת, פתיחה, נעילה, תוספת חום, לא רק על הנורה. הוא לא חיבר אותו כי לא היה לו כסף להדפיס את זה. אז, לא היה לו. משפחה ברוכת ילדים, עד שהוא קיבל משכורת מישיבה, מה המשכורת בישיבה? בשנים רבות, עד שהוא הגיע להיות ממלא מקומו של רבי יחיאל מיכל שלזינגר לצל בכל תורה, שנפטר בגיל צעיר מאוד לפתע, באדר תשתת, ביקשו מהשכן, לפשוט מזלמן, רק לחצות את רחוב אוסישקין ולבוא למלא את מקומו לתת שלושה שיעורים בשבוע, עד שהוא ראה פרוטה מזה. לא היה לו אז כסף להדפיס את... אז היום לא יצא להפריזידר, כי בינתיים גם השתנו פני הדברים והאוטומציה השתנתה, הטכנולוגיה השתנתה, הוא גנז את זה. אבל אני יודע ממנו. ראיתי את זה. החיבור שלו על שף שמטת, חיבור אב קרס. הוא היה יושב ביום חמישי בערב, ליל נשמר, אור ליום שישי, כמו הלילה. מולו ישב בנו שהוא אב בית דין של טבריה היה, רב אברום דוב, ייבדל לחיים ארוכים וטובים. והם למדו שף שמטת של בעל קצות החושן, לבר ילי בקוי. למדו. הוא שואל והוא עונה, הוא שואל והוא עונה, הוא מפרק והוא מתרץ, הוא מביא ראייה והוא דוחה. והדו שיח הזה היינו כמה בחורים שהייתה להם רשות לבוא להיות נוכחים במשבר של אור יום שישי, כשפלם זלמן לומד עם בנו שב שמטת. על זה יצא החיבור הזה כ-700 עמוד, חידושים מופלאים ברוב ובחזקה, בהגדרות הלכתיות עדינות ביותר ומורכבות ביותר, בדו שיח. מעיין המתגבר בחידוש, ובסברה זכה, ישרה, אני לא רוצה להגיד את שמה של ישיבה, ישיבה ליטאית חשובה מאוד, ששם למדו הרבה מאוד בדרך של פלפולים. זה היה זר לו. שיטת הלימוד של שלמה זלמן, אני לא אגיד את שמה של הישיבה כדי לא לפגוע, נקרא לישיבה הזאת בשם איקס. אחת ל-30 יום, עוד כשהיינו בישיבה קטנה, רב שלמה זלמן היה בא לבחון מה למדנו במשך החודש. הוא ירד מהקומה של קישור ה' לקומה א' ב' ג', 3 שנים ראשונות ישיבה קטנה, באותו בניין בקולג' ברחביה, קרן קיימת, פינת אוסישקין, והיה בוחן את התלמידים. הוא היה שואל שאלות על זה, כן, אז מה אומר רש"י? והוא למה התוספות לא מקבלים את רש"י? הוא אומר, מה אתה חושב על זה? אז התחיל להגיד לו, זה דרידה לשלם סיבוב שלם. אני שאלתי אותך, מה התוספות היה קשה להם? לא מה לך היה קשה, אתה מלמד אותי שיטת X. זה מה שהתוספות היה קשה להם? תגיד לי, בוא נקרא ביחד. 30 אחרים יושבים מסביב בצורת חטא, ואחד מהם שהתחיל להסתבך ולפלפל, והוא לא אהב את זה. בוא נלמד ביחד פשוטו של דבר. מה אומרת הגמרא? ומה עונה רש"י? למה פרש הקונטרס התוספות לא מרוצה ממנו? מה יש לתוספות פה נגד הסבא על רש"י? מה יש? תסביר. תסביר לי. הוא היה ישר וזך בצורה שקשה מאוד לתאר. זו אחת הסיבות שמנעה אותו מפעילות ציבורית, קרי אפילו פוליטית. היה כנס של מפלגה, לא חשוב השם, בבנייני האומה, כנס יסוד, וגדול הדור אז, זקן הדור, לבקש ממנו להשתתף, והוא אמר, אני מעולם לא השתתפתי בשום כינוס שיש בו איזשהו חותם מפלגתי. פלג זה לא המורה שלי. אבל, יהיו שם זה וזה וזה וזה, הוא אומר, אין לי אפילו הזמן, הם כבר גדולים ממני, הם כבר למדו מספיק, להם יש זמן לבוא לכנסים כאלה. אני לא צריך ללמוד, אני לא צריך להשתלם, ואין לי ביטלטרה בשבילי זה וזה. והוא אומר לזקן הדור הזה, הוא אומר לו, אני מאחל לכם ברוכה והצלחה. הוא אומר לו, אתה מדבר כמו רבי, ואני חשבתי שאתה ראש ישיבה. היה למדרגות של הבית שיולד. דוגמה, בזה אני מסיים אישית, סיפרתי אותה בספרי, ובזה אני משלם חוב אישי, על ההתחשבות האישית. בתשי"ח, כבר למדתי בפונוביץ', אלו תשי"ח, הייתי עדיין בחור, באתי לירושלים לקבל ממנו ברכת כתיבה וחתימה טובה. היה בסוף אלו. נכנסתי אליו הביתה אחר הצהריים, הוא חזר כבר מכל תורה מבית אדם, ודיברנו כמה דקות, ולא רציתי לגזול מזמנו, ונפרדנו באיחולים לשנה טובה, הכל יפה מאוד. לאט לאט ירדתי את מדרגות האבן עם מעקי הברזל, ואני שומע את קולו. קול רך כזה, קורא לי, ישראל מאיר, ישראל מאיר. חשבתי ברגע ראשון שאני חולם קצת, אני מסתכל אחורה, הוא עומד בראש גרם המדרגות וקורא לי. רצתי מהר למעלה בחזרה, ולא כן הרב, בוא תיכנס שב רגע. חזרנו לחדרון הזה של הספרים הקטן, בוא נשב. אבל תראה, אני חושב עליך הרבה. הוא 50 שנה היה ראש ישיבת כל תורה. אין לך אבא ואין לך אמא. אתה לבד. אני מכיר את אחיך, אבל גב לעולם אין לך, ואתה תהיה שייך לעולם הרבנות, כך אני מאמין. אין לך שום משען ומשענת. אני לא יודע אם אי פעם מכתב שלי יהיה שווה דבר מה, אבל להזיק בוודאי לא יוכל. הייתי רוצה, אם תרשה לי, לכתוב לך איזה מכתב המלצה עליך, שיהיה מונח אצלך. ואם תראה את צורך אי פעם בעתיד, באיזה מקום שהוא לעשות בו שימוש, והיה זה זכרי. אני לא רוצה להטריח אותך עוד פעם בירושלים. תגיד לי לאן לשלוח את המכתב. הייתי המום. באתי לבקש שאלה טובה. אמרתי לו, ישיבת פונוביץ' תא דואר 26 בני ברק. זה היה תא דואר של שתי ספרות. בתפשין יותחית. 53 שנים. כעבור יומיים, בדואר הגדול הגיע ל-350 בחורים, הגיע מכתב לישראל לאו. הוא לא כתב הרב, הוא לא היה מתהדר, זה לא עבר תשעות בחינות של יורד דעה אז בשביל להיכנן. גם במכתב כתוב, ידידי, חביבי, תתנה, כמר ישראל מאיר לאו, היו דבר, שליט השם ישמלא ויחייב. לא באופן אוטומטי כל חתן יהיה רב, וכל זה, כמו שהוא. הוא כותב לי מכתב בכתב יד, הבלנק שלו היה שלמה זלמן אוירבך, עיר הקודש ירושלים תובבה. בלי תרגום לאנגלית, ואפילו לא רם או ראש ישיבת כל תורה, שום תואר, שום דבר. רק השם ירושלים. הוא כותב לי מכתב, בלי שום מה, מבחינתו שום גוזמה ושום דבר, אבל ברכה מעומק הלב. ואני מטעמים של ענווה, לא יכול לכתוב לכם, לספר לכם כל מה שכתוב במכתב הזה. אבל זה לא חשוב מה שכתוב. להתקיים מילה במילה. חשוב הוא, בן אדם, אתה בא אליו, אחד, אפילו לא תלמיד כבר, בוגר הישיבה. למד פעם אצלו, 6 שנים, למד. אני בא שנה טובה באופן נימוסי ביותר. לחשוב על זה, אולי אני אכתוב לך מכתב, אולי זה יהיה לך פעם לעזר וכן הלאה, בלי שום גוזמה, לא יורה, זה לא מכתב של קטין, כמו שאבא לבן. אי אפשר לתאר את זה. ולכן אמרתי לכם, זו הפעם היחידה בחיים שלי שקראתי קריאה בהלוויה, זה היה בהלוויה של שלמה זלמן. פעם יחידה. למדתי ממנו גם מהדברים. הוא דיבר איתי סיום בין העצים של הקולג' ברחוב אוסישקין, הייתה פרצה בחומה, דרכה הוא היה עובר לביתו, עצר אותי פעם, אמר לי, תזכור מה שאומר לך מדרש על נבות הישראלי, למה הגיע לו עונש נורא כזה, שאחאב יורה להרוג אותו מעצת איזבל אשתו, בגלל הכרם בישראל. למה נענש נבות? הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, חנן את נבות בכל נהדר. הוא היה חזן מופלא, כל נפלא. ובכל פעם שהיו עולים לרגל, היה בית ראשון, היו המונים מתקבצים בירושלים לשמוע את שירתו של נבות הישראלי, והתענגו על השירה שלו. והדברים האלה, השבחים שהתירו עליו, נכנסו לו עמוק עמוק, חלחלו בו, עלו לו לראש, הוא נהיה בעל יגייבה, יוהרה. אני, כל שלי וזה. ואז הוא התחיל לקחקח בגרונו, היום אני קצת מרגיש לא טוב, היום המיתר פה, מיתר שם, והיום יש לי בערב הופעה, אני צריך לשמר את גרוני, וקיצור, הוא מנע את קולו מלהיות בשירות הציבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני רק בשביל זה יצרתי אותך. לשמח לב אדם, להרנין את הנפשות של עולי הרגל. אם אתה בגלל שיקולים של גאווה מונע את המתנה שהפקדתי בידך מלהיות בשירות הציבור, אני לוקח אותך חזרה פה אליי. אין לך מה לחפש שם, כי הייתה לך שליחות, היה לך ייעוד. ואז רב שלמה זלמן כיוון אליי את הדברים. ואמר לי, כשאנחנו בישיבה, אתה אומר פסוק במסקי לדוד, או בשיר המעלויס ממעמקים. אני מרותק לפסוק. אתה לוקח נפשות. היזהר לא למנוע מהקהל את מה שאתה חייב לו. כי בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותך. תזכור את הדוגמה הנוראה של נבות היזרעאלי. יש לו שליחות בעולם. מה שם נתן לו כישרון מסוים, ובשביל לעשות בו שימוש. להימנע מזה, זו מעילה בשליחות. והמואל, אני לא רוצה להגיד מדינו. רב שלום זל מן עצמו, גם בכך היה דוגמה אישית למופת, עד ליום האחרון כמעט, בשערי צדק, אולי הרב פרופסור שטיינברג ידע את הפרטים של הימים האחרונים, עד לימים האחרונים, שאפשר היה עוד להיכנס אליו, לשאול אותו, לבקש אותו, הוא כל כולו חי בשירות הכלל והפרט, בלי שום אפליה, לא עדה, לא זרם, לא צבע של כיפה, שום דבר לא מנע ממנו מלהיות רב שלום זלמן בשיא ההתגלמות של אדם שלם. זה האדם השלם. מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו, עושה אלה לא ימות לעולם.
יישר כוח גדול, תודה רבה לרב ישראל מאיר לאו שליטה על הדברים המאלפים. ושוב גם כאן, יישר כוח, ניתן להרגיש את הדברים היוצאים מן הלב, אבל לא סתם לב, אלא לב שבור. אם אחרי 16 שנה מאז הפטירה עדיין קולו של הרב לאו נשנק תוך כדי הדיבור, אפשר באמת להרגיש את הקשר וההערכה שהייתה ממנו אליו.